הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, סימסקופ ברדיו קצה, אני יאיר רווה, תודה רבה מאוד 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 שבאתם. תוכנית מספר 174, 8 במאי, כף ג' אייר. סינוסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקרואמי, תודה לכם שאתם איתי. בעוד יומיים, אנחנו היום יום שלישי, אתם שומעים את ההקלטה, אז יום רביעי, אז ממש היום, מחר, נפתח פסטיבל כאן, ובחלק הראשון של התוכנית אני אדבר קצת על פסטיבל כאן ועל... גיליתי שיש לי בעיות עם הפסטיבל, אני אסביר בשני נימוקים של דברים שיש לי בעיות עם הפסטיבל. זה לא באשמתם, זה באשמתנו, אבל אולי גם באשמתם. אוקיי, עוד רגע נגיע לזה. אבל לפני זה, רדיו הקצה חוגג יום הולדת 6, אז הזדמנות טובה לכם גם לתמוך ברדיו הקצה, אם אתם שומעים אותי, את התוכניות פה, לתמוך ברדיו הקצה וגם לשמוע מוזיקה טובה, אז תיכנסו לפייסבוק של רדיו הקצה, לפייסבוק של קואמי, יש שם לינקים לרכישת כרטיסים למופע חגיגת יום הולדת 6. גם באתר אני חושב שיש פשוט לינק לתמוך, אז גם אם אתם לא באים להופעה, אז תלחצו באתר של רדיו קצה, kzradio.net, למטה יש לינק כזה, אני חושב שהוא לפייפל, ותוכלו לתת כמה שקלים לתמיכה כדי לעזור להחזיק את רדיו קצה גם אל תוך עד יום הולדת 7, אל תוך השנה השביעית שלו. אבל תיכנסו, יש שם הרבה דברים שקשורים למסיבת יום הולדת 6 שעשויה מאוד לעניין אתכם. אז קודם כל יום הולדת שמח בחודש האחרון לרדיו קצה, ואם אתם נהנים אז עזרו, גם הפיצו את זה הלאה וקדמו את גם את התחנה וגם את הפוסט על החגיגות. אז זהו, יום הולדת 6 לרדיו הקצה, מתוכם כמה אני פה? לא זוכר. תוכנית 174, כמה זה יוצא? כך וכך, כבר כמה שנים. טוב, אז יש לנו הרבה סרטים שעכשיו נמצאים בבתי הקולנוע, והם סרטים שהם הגיעו מפסטיבלים, סרטי ארטהאוס. אנחנו נדבר על לפחות 5 מהם, נזכיר בשעה הקרובה, אבל נתחיל לפני הכל עם מוזיקה. תודה שאתם איתי, סינסקופ רדיו הקצה, אני יאיר רווה, ואנחנו מתחילים עם האהבה החדשה שלי, גריזלי בר, גיליתי אותם עכשיו.
I made a mistake, I should have never tried. I took the cake, finished every slice. I moved away, still paying off the fines. For every day that I shed, I left a lie. Thank you.
מערכה ראשונה, נדבר על הפסטיבל כאן, עם שתי תתי מערכות בתוך זה. ביום חמישי יפתח פסטיבל כאן, והכותרת שהייתה לנו זה אני ועמיתי לתקשורת, זה אין אף סרט ישראלי בפסטיבל כאן השנה, כלום. פיצ'ר. לא בתחרות הרשמית, לא במסגרת השנייה מבט מסוים, Uncertain Regard, ולא בשתי המסגרות העצמאיות שמתלוות לפסטיבל שבועיים של הבמאים ושבוע המבקרים. שנה שעברה גם היה מצב לחוץ, אבל היה איזה מין סרט שנקרא פיגומים, שהיום אנחנו כבר יודעים מה זה, שהופיע במין מסגרת שאף פעם לא שמעתי עליה, שגם היא מתלווה לפסטיבל של מפיצי הקולנוע הצרפתים, שמציגים שם כל מיני סרטים, סרטי ארט-האוס שמאמינים בהם לעתיד, גם משהו כזה שלא ידעתי שהוא קיים, אבל מסתבר שיש עוד כל מיני מסגרות עצמאיות שסמוכות יותר לשוק, אני חושב, מאשר לפסטיבל, אז שם הוקרן פיגומים, זה היה איזשהו סוג של נציגות שקיבלה תהודה, כי לא היו דברים אחרים, ובאמת פיגומים נהיה סרט משמעותי ומרכזי בשנה האחרונה בקולנוע הישראלי. אבל השנה אין אף סרט ישראלי, יש שני סרטים קצרים. עכשיו, מה זה אומר? כשאני מסתכל, ובאמת כשמתפרסמות הרשימות של פסטיבלים, אז אני באמת ישר מחפש את הנוכחות הישראלית שם, ורק אחר כך מחפש איזה במאים מוכרים ופורסמים אני מכיר שמשתתפים בתחרות, וקודם כל מסקרן אותי לדעת האם יש נוכחות ישראלית, כי זה מסקרן, זה גורם לי להבין שמישהו כבר ראה את הסרטים, או את הסרטים הישראלים הבולטים, ובחר אחד מהם שהוא באמת הולך להיות משמעותי, כי לא יעזור, אם תחשבו על זה, סרטים ישראלים שהתחרו במסגרות, בוודאי רשמיות, אבל גם במסגרות העצמאיות בפסטיבל, כאן הם סרטים שאנחנו מכירים בארץ, הם סרטים שזכו אחר כך להצלחה, בין אם בגלל שהם התחרו בכאן ושמעם נודע אחר כך בתקשורת ולקהל, או בין אם באמת על ידי תהליך הסינון והמיון של הפסטיבלים, באמת בוחרים את הסרטים הבולטים שאחר כך גם יזכו לאיזשהו סוג של תהודה גם פה בארץ. אז היו סרטים בשם קולנון, ועכשיו אין. אז מה זה אומר? אז הכותרת הראשונה והאינטואיטיבית ואינסטינקטיבית, ואני פה מתחיל את החלק הזה קצת כדי להקות על חטא, היא משבר בקולנוע הישראלי. אין אף סרט ישראלי בפסטיבל כאן. צריך לזכור שבתחרות הרשמית יוסף סידר, הערת שוליים, 2011 זה היה, מאז הערת שוליים לא היה אף סרט ישראלי בתחרות הרשמית, במסגרת השנייה, מבט מסוים, היה את ערן קולירין, ואת עניינים אישיים של מהר חאג' לפני שנתיים שלוש, ובמסגרות האחרות של שבועם של הבמאים ושבוע המבקרים, יש יותר סרטים ישראלים בדרך כלל, הם יותר נדיבים לקולנוע הישראלי, לפחות בשנים האחרונות, מאז שלא היו סרטים בתחרות, אבל השנה אין כלום. אז הכותרת הראשונה היא משבר בקולנוע הישראלי. אף סרט ישראלי לא נמצא ראוי. עכשיו, זה יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שבאמת השנה בקולנוע הישראלי אין אף סרט ישראלי שהוא באמת יוצא דופן, או בולט, או יצירת מופת, או משהו כזה שתהיה לו תהודה גלובלית, אולי יש סרטים נהדרים, אולי יש סרטים שהם קטנים ומינוריים, וכן הלאה, כל מיני סיבות ונימוקים. אבל בדיעבד, וזו מחשבה שהתעוררה אצלי בעקבות מפגש שהיה לי עם קבוצת מבקרי קולנוע שפגשתי מכל העולם, לפני בערך כחודש, מאוד בסמוך, לפרסום התוכניה של פסטיבל כאן. רצה לי לבלות כמה עם מבקרי קולנוע באמת מכל העולם, מארצות הברית ומברזיל ומאוסטרליה וניו זילנד וקנדה וכן הלאה. ואף אחד מהאנשים האלה לא נכנס סרט שלהם, של המדינה שלהם, לפסטיבל כאן. ופתאום הייתה איזשהו סוג של הבנה ש... בכל העולם, התקשורת, ובאמת, אני אשם בזה, אני חלק מזה, נותנים לתחרות בפסטיבל קאן יותר מדי משמעות, יותר מדי כוח. כאשר פסטיבל קאן בסופו של דבר מייצג אך ורק את עצמו. הם שואלים את עצמם שם בפסטיבל, מה יהיו הסרטים שייצרו את הכותרות שיחזיקו את הפסטיבל לשנה הקרובה, ובאמת יש להם באמת הלוקסוס, כנראה לבחור מהסרטים הכי מדוברים, אז זה באמת המקום הראשון שרוב הבמאים בעולם רוצים להגיע אליו, זה מסעת הנפש של רוב הבמאים בעולם, דרך אגב, כולל באמריקה, צריך גם את זה להגיד, אנחנו מדברים על אוסקרים וכל זה, אז כולם רוצים לזכות באוסקר, אבל הרבה מאוד יוצרים ומפיקים ישמחו לקבל בחורה באחת המסגרות הבולטות של פסטיבל קאן, אז יש להם את הלוקסוס הזה לבחור באמת מהיצע גדול וכנראה מרשים מאוד של יוצרים מכל העולם, ופה הם צריכים ליצור איזושהי סוג של תוכניה שתדבר בשם מה שקורה בקולנוע העולמי, אבל יותר מזה בשם מה שקורה, אני אקרא לזה בפוליטיקה העולמית, איזשהו סוג של תמונת מצב של העולם, איך העולם נראה כרגע. ונדמה לי שזה אחד הדברים שהם הכי מנסים לייצג שם. ובאמת, משיחות עם מבקרים ואנשי תקשורת בעולם, באמת יש את התחושה הזאת שברגע שסרט של מדינה לא נכנס, או מדינה לא מיוצגת בתחרות, יש איזושהי סוג של תחושה של כישלון מצד המדינה, אז תחושה אוניברסלית, זה לא רק משהו מקומי בישראל, ואז אנחנו מבינים שבאמת יש פה איזשהו סוג של, אנחנו בתקשורת מנציחים את הכוח העצום שיש לפסטיבל כאן, ממש להקים ולהפיל, לא יוצרים, אלא מדינות שלמות. ברגע שאנחנו אומרים שבפסטיבל כאן אין אף סרט ישראלי ולכן יש משבר בקולנוע הישראלי, אנחנו מחזיקים את המפתח לכל הבריאות של הקולנוע הישראלי בידיים של הלקטורים של פסטיבל כאן, וזה בעייתי. אני מאוד רוצה שיהיו סרטים ישראלים בפסטיבל כאן, אני חושב שזו פלטפורמה נהדרת, אני חושב שזה מקום מצוין. עכשיו בואו נהיה כנים, עם כל זה שיש אנשים שאוחזים בגישה שמרנית וריאקציונרית ואומרים, אסור לקולנוע הישראלי בכלל לרצות להתחנף לפסטיבל כאן מסיבות אידיאולוגיות, פטריוטיות וכן הלאה, עדיין אנחנו רואים שכשזה מגיע לבחירי הממשלה ומשרד התרבות, המקום שבו הם רוצים להיראות, זה בפסטיבל כאן. אז זה מקום חשוב. אני לא רוצה לצמצם את הכוח ואת החשיבות של פסטיבל כאן, ועוד רגע נדבר גם על הסרטים שיצאו משם, אבל אני רוצה, ואני אומר את זה לעצמי, להיות זהיר יותר לגבי החשיבות שאני נותן, האם הם בוחרים או לא בוחרים סרט ישראלי לתוכם. אתם יודעים, אני לא חושב שהם חושבים ככה. אני לא חושב שהם חושבים, רגע, אנחנו צריכים שיהיה נציג ישראלי. כמו שאני לא חושב שהם חושבים שצריך להיות נציג סיני או נציג הונג קונגי וכן הלאה. אני כן חושב שיש להם איזושהי מידה מסוימת של, לא יודע, משהו כזה שנקרא תמהיל. כלומר, אם יגיעו אליהם שלושה סרטים איראנים, מצוינים, אני לא חושב שהם הכניסו לתחרות של 20 סרטים, 3 סרטים איראנים, אני לא חושב שהם הכניסו 3 סרטים מפורטוגל או ממדינה מסוימת. מאמריקה כן, נראה לי, אבל אולי גם מסין כן. אבל כלומר, יש איזשהו רגע שבו הם יגידו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לשים יותר מדי, אבל אני לא חושב שהם אומרים, אנחנו חייבים שיהיה סרט ישראלי, או אנחנו חייבים שיהיה סרט ברזילאי, אלא הם בעצם אלה שמחפשים מה רלוונטי להם, והם מחפשים כוכבים, ויכול להיות, ואנחנו, גם את זה אנחנו צריכים להבין שלקולנוע הישראלי יש כוכבים, יוסף סידר, עמוס גיטאי, כוכבים בינלאומיים, יוסף סידר, עמוס גיטאי, שמוליק מעוז עכשיו, ונדב לפיד, שהוא, אני חושב, היה צריך להיות בפסטיבל כאן השנה, אבל אני חושב שהסרט שלו פשוט לא מוכן, אז אני לא יודע לאן הוא כן ילך, אבל נדב לפיד הוא כן מישהו שבפסטיבל כאן יקבלו אותו, למרות שהסרט החדש שלו הוא יותר צרפתי מאשר ישראלי, אז אני גם לא יודע אם היינו תופכים לעצמנו לשכם אם נדב לפיד היה מתקבל לתחרות, והם לא כל כך חזקים בלגלות במאים בתחילת דרכם, והקולנוע הישראלי לפחות של השנה, שנתיים האחרונות, הוא קולנוע שכוחו נמצא בסרטי ביקורים. והיוצרים המפורסמים יותר עושים דברים יותר בינלאומיים, כן? סידר עשה את נורמן, קופרודוקציה אמריקאית, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש פה שאלות לגבי הקולנוע הישראלי, אבל צריך גם להבין עד כמה הן משמעותיות, אפרופו פסטיבל כאן. הסיבה שאני חושב שהפסטיבל כאן היא לא רק בגלל שהפסטיבל נפתח, ואני חייב להגיד, אין לי מושג איזה סרטים יהיו שם, כי אלה סרטים שהם כרגע אלמונים, הבחורה העולמית של אלמונים, הבחורה העולמית שלהם תהיה בשבוע הקרוב, ואנחנו נתחיל לשמוע על איזה סרט הוא הסרט שחייבים לראות, ואיזה סרט שגורם לכולם לדבר, ואיזה סרט גורם לשחיקות בוז, ובאמת יהיה לנו מחסנית של 20 ומשהו סרטים, שתחזיק אותנו שנה שלמה. איך אני יודע שנה שלמה? כי עכשיו, ברגעים אלה, מוקרנים בבתי הקולנוע, הסרטים שזכו בפסטיבל כאן בשנה שעברה. כלומר, לקח שנה שלמה לסרטים שזכו, לא הוקרנו בתחרות, זכו בתחרות, באחד הפרסים להגיע אלינו. כלומר, באמת, יהיה לנו עכשיו מטען של שנה שלמה עד שנראה אותם. בסוף השבוע האחרון יצאו שני סרטים חדשים לבתי הקולנוע, משום מקום תוצרת גרמניה, ויום נפלא סרט אמריקאי או אמריקאי-בריטי. שניהם זכו בפרסי המשחק בפסטיבל כאן לפני שנה. לכמה שבועות לפני זה יצא 120 פעימות בדקה, סרט צרפתי שזכה בפרס השני בפסטיבל כאן, פרס הגרנד פרי, זה לא פרס הגרנד, הוא זכה בגרנד פרי, שזה הפרס השני אחרי דקל הזהב, ולפני כן, בחודשים יותר מוקדמים, בשנה זו, בשנת 2018, היה לנו פה את הריבוע, שזכה בדקל הזהב, ואת להרוג אייל קדוש, ואת לבלס, אהבה החסרה של אנדרי זוויגנצב, שזכה בפרס חבר השופטים. 17 סרטים זכו בפרסים, כל השבעה האלה הגיעו בקונסטילציה כזו או אחרת לקרנות מסחריות בישראל, המהיר שבהם היה הסרט של סופיה קופולה, הפיתוי, שזכה בפרס הבימוי, אבל זהו, בסוף השבוע האחרון נגמרו כל הסרטים שזכו בפסטיבל כאן לפני שנה, כולם הופצו בישראל, מתוך 17 סרטים, 5 מהם הופצו לידי קולנוע לב, ואני צריך לתת להם קרדיט. גם אם זו הפצה כזאת, הפצה מסויגת, גם להרוג אייל קדוש וגם 120 דקות 120 פעימות בדקה, הם סרטים שמוקרנים רק פעם ביום, באולם הכי קטן שלהם, מתוך הבנה שכנראה אין סיכוי שהסרטים האלה יביאו קהל גדול, אז צריך לתת להם רק משבצת קטנה. אז או שזה מחויבות מתוך החוזה שיש להם עם המפיצים הבינלאומיים, או שפה, וזה אני מקווה שזה הקרדיט הנכון שאני נותן להם, שהם מבינים שזה סרטים שחשוב שיוקרנו בארץ, ויש להם את הזכויות שלהם, אז בואו ניתן להם את המינימום שצריך כדי שהקהל שרוצה לראות אותם ייחשף להם. באמת סרטים מאתגרים למדי. אז בואו נדבר רגע על שני הסרטים שיצאו בסוף השבוע, ומתוכם אולי נסיק משהו על פסטיבל כאן, וזה ימשיך את הכותרת שלי, הבעיות שיש לי עם פסטיבל כאן. אני מבין שבשנה שעברה, הסרטים שזכו בפסטיבל כאן, ואגב, כך גם הסרטים שנבחרו מלכתחילה לפסטיבל, הנושא, הכותרת הגדולה שהייתה, היא ילדים במצוקה. ואני משתמש בזה בטון מרוקח. אהבה חסרה של אנדרי זוויגנצב, שממש עלה לבתי הקולנוע לפני משהו כמו חודשיים, והוא ירד די מהר, אז גם הוא סרט שעוסק בילד שנעלם. בסוף השבוע עלה, כאמור, משום מקום, הסרט הגרמני של פאטי אקין, שעוסק בילד שנהרג בפיגוע, ובתהליך שובר את אמא שלו. ויום נפלא שנקרא במקור You Were Never Really Here של לין רמזי, זכה בפרס השחקן ובפרס התסריט, עוסק בילדה שנחטפה לזנות, לרשת של פדופילים. אוקיי? כלומר, קודם כל, מסקנה ראשונה, עד שהקולנוע הישראלי לא יתחיל לעשות סרטים על ילדים שנחטפו, נהרגו, נרצחו, או נאנסו על ידי פדופילים, בעונה הנוכחית, יהיה לקולנוע הישראלי, בעיה להיכנס לפסטיבל כאן. זאת המשמעות של זה. המשמעות היא שבאמת, נדמה לי שפסטיבל כאן, יותר שהוא מחפש קולנוע, הוא מחפש מצד אחד שמות, ומצד שני נושאים, ועכשיו הנושא הזה של ילדים במצוקה, ילדים מנוצלים, מבוגרים שעיוורים או מנצלים את הילדים למטרותיהם, זה מה שהלך בשנה שעברה. אני יודע, בגלל שלא הייתי פסטיבל כאן בשנה שעברה, ואני רואה את הסרטים כמו שהם מגיעים אלינו, אז אני יודע שנה אחר כך מה הייתה הכותרת הראשית של פסטיבל כאן. ייקח לי שנה לראות מה הייתה הכותרת של פסטיבל כאן שנפתח השבוע. אני חייב להגיד שיש לי בעיה נורא גדולה עם זה. סרט אחד, אני מבין. אבל ברגע שזה שלושה סרטים, ושלושה סרטים מתוך שבעה סרטים שזוכים, זה מתחיל להיראות לי כמו איזשהו סוג של פטיש של מזמורי אומללות, שזה מה שהאנשים מחפשים. ואני כל הזמן מקווה שפסטיבל כאן יהיה מקום שיעסקו בה בקולנוע. באופן שבו אנחנו מנסחים את העולם מבחינה אסתטית, ולא רק מבחינת התוכן המילולי. אז כבר פה יש לי בעיה נורא גדולה עם תפיסת העולם, או האופן שבו העולם משתקף, כפי שזה משתקף בסרטים שנבחרים על ידי פסטיבל כאן. זה דרך אגב נכון לכל הפסטיבל, אני חושב שפסטיבל כאן הוא זה של הקטר שמושך את כל הרכבת הזאת שנקראת ארט-האוס. כלומר, זה חייב להיות אלים, חייב להיות ניצול, זה חייב להיות אומללות, חייב להיות דיכוי, זה חייב להיות גם קשה לצפייה. כלומר, אם זה סרט שאתם מתענגים ממנו בזמן הצפייה, הסרט הזה לא ראוי לפסטיבל שלנו. זה המסר שאני מקבל. אתם צריכים להתפתל בחוסר נוחות בכיסאות שלכם, כדי שהסרט שלכם יוכל להיחשב בכלל ראוי לפסטיבל כאן. קשה לי עם זה, קשה לי עם זה מאוד, כי אני חושב שהדיון הוא מפסיק להיות דיון על קולנוע, הוא מתחיל להיות דיון רק על תוכן, רק על הכותרת, וזה מעיד משהו על אנושיות, על בעיה באנושיות של אנשים שבוחרים את הסרטים האלה, שהם כל כך, ליבם כל כך גס, שהם צריכים באמת את המצוקה של הילדים כדי שהסרט ייגע בהם. עכשיו, כל הסרטים האלה הם סרטים של גדולי הבמאים בעולם, וכולם סרטים שמאוד מאוד חיכיתי להם, כאלה סרטים של במאים שמאוד אהבתי את הסרטים הקודמים שלהם, ויכול להיות שבסרטים הקודמים שלהם גם הייתם, הנושאים האלה עלו, אבל זה פשוט הריכוז של כל הדברים האלה, כי אני חושב שאנדרס ויאגינצב בסרטים שלו תמיד עוסק במצוקה, לא תמיד, אבל לא מעט עוסק במצוקה של ילדים. אז גם בסרט החדש שלו, אבל איכשהו הריכוז של הדברים האלה ביחד, יוצר ממש תחושה קשה. ועכשיו אנחנו רואים אותם, אלה שרואים אותם בפסטיבל כאן במשך 10 ימים, אני לא יודע איך יוצאים מזה שפויים, ואנחנו מקבלים את זה באמת באיזשהו רצף של נגיד 3 חודשים ברבעון או בחצי הראשון של שנת 2018, וקשה לי להתמודד עם הדברים שראיתי. באופן משונה, משום מקום, באנגלית קוראים לזה In the Fade, אבל משום מקום זה התרגום הנכון של השם הגרמני. גם משום מקום הגרמני וגם יום נפלא אמריקאי, שניהם סרטים שזכו בפרס המשחק, פרס השחקנית למשום מקום ופרס השחקן ליום נפלא. הם נושאים קצת דומים על אנשים שחוו איזשהו סוג של טראומה בעברם ויוצאים למסע, בחיפוש אחר צדק, מסע נקם אחרי אנשים שעשו דבר היום ונורא לילדים, והם יעשו ויגיעו לקיצוניות הכי אלימה שיש במסע הנקם של המסע לחיפוש אחר צדק, צדק כמובן במרכאות, אבל כלומר אנשים שלוקחים את הצדק לידיהם. זה מעניין, כי אנחנו נמצאים באמת ברגע כזה שבו שוב הנושא של הוויג'ילנטי חוזר לכותרות, היה לנו את משלת מוות בבתי הקולנוע, סרטי גיבורי העל חוזרים, אז אנחנו שוב איזשהו סוג של טעם של שנות ה-70, של תחושה שלי, אם אני לא אקום ועשה את זה במו ידיי או במו הפטיש שלי, כמו שקורה ביום נפלא, הרשויות לא יעשו את זה, הפוך, הרשויות הן אלה שהשמות בכל הדבר הזה, במקרה של משום מקום הגרמני, מערכת המשפט היא מחזיבה וגורמת לגיבורה לצאת למסע, להשיג את הצדק שהיא חושבת שראוי שיעשה, נגד האנשים שהראו למשפחתה, וביום נפלא, זה ממש הממשל, הסנטורים, מושלים, ממשל שאחראי לכל המצוקות ולכל הבעיות שאנחנו רואים, ואז יש את הבן אדם שנפלט מתוך המערכת הזאת שיוצא לסדר את העניינים. יום נפלא הוא סרט שאני צריך לדבר עליו, כי הוא לכאורה מסוג הסרטים שאני נורא אוהב. ואני נורא בדילמה לגביו. אני חייב להגיד את האמת, אני לא חושב שבאמת הבנתי את הסרט. הסרט שמוצג בצורה מאוד מאוד מבולבלת, עם גיבור מאוד לא קומוניקטיבי, אז אני יכול להגיד לכם מה קורה בסרט, אבל אני לא באמת יכול להיכנס לאיזשהו סוג של עומק של סרט. אני אוהב שבסרטים יש עומק לגיבור, שאני מצליח להבין באמת למה הוא עושה מה שהוא עושה. ופה יש, נראה שזה גיבור שיש עליו כל כך הרבה טראומות, משהו שקשור באיזשהו סוג של שירות צבאי, או בשירות שהוא עשה באחד מרשויות החוק, משהו שקשור עם אבא שלו, משהו שקשור עם אמא שלו, אוסף של טראומות שצצות במיין פלשבקים, שגורמות לו להתנהג כמו שהוא מתנהג, אבל הוא מין מישהו כזה שהתפקיד שלו זה מעין רוצח שכיר שמטפל בייחוד באנשים שקשורים בנושא של סחר בנשים, ובייחוד בסחר בילדים. חואקין פיניקס מגלם אותו, הוא זכה כאמור בפרס השחקן, תפקיד מאוד מאוד מרשים בגופניות שלו, באמת דמות שלא מדברת הרבה, וכל הנוכחות שיש לה היא נוכחות גופנית. מי שביימה את הסרט הזה היא לין רמזי, שהיא במאית אדירה, במאית שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד חיכיתי כבר לסרט חדש שלה, ומבחינה קולנועית הסרט הזה מרתק, הבחירות הוויזואליות, השימוש במצלמה, ובעיקר השימוש במוזיקה, השימוש פנטסטי במוזיקה, המוזיקה של ג'וני גרינווד, באמת אחד הפסקולים הכי יפים ששמעתי בשנה האחרונה, מאז הפסקול הקודם של ג'וני גרינווד בסרט של פול תומאס אנדרסון, חוטים נסתרים. אז יופי של צילום ויופי של מוזיקה, ובמידה מסוימת בסרטים זה מספיק לי. זה מבחינתי קולנוע. יש פסקול ויש מימד ויזואלי. זה מספיק לי, ובמידה מסוימת יום נפלא הוא באמת סרט מרשים מבחינתי, מבחינת ככה אני רוצה קולנוע, ככה אני רוצה בימוי, ואני לא זקוק שהסיפור יהיה מאוד קוהרנטי. מצד שני, היה בו משהו שהיה כל כך סתום, שהרחיק אותי ממנו, הרחיק אותי בגלל זה שקשה לי באמת לייצג אותו כלפי חוץ, מול הקהל, ולהגיד אוקיי, למה הסרט הזה משמעותי, מעבר לזה שאהבתי את עבודת המצלמה ואהבתי את השימוש במוזיקה, זה נשמע לי כמעט משהו קישוטי, כשאין לזה איזשהו סוג של עולם, לא יודע, פילוסופי, או עולם ערכי, או עולם של איזשהו סוג של סאבטקסט, או איזשהו סוג של הבנה של עומק של דמות, שאני קצת מרגיש שהיא נשארה על רצפת חדר עריכה. יש לי תחושה שהסרט הזה נערך למוות קצת, וכל מה שהשאירו בו זה את הצילום היפה ואת המוזיקה הנהדרת. אז סרט שאני בכותרת של אוהב אותו, אבל יש לי בעיות נורא גדולות איתו. עם משום מקום, פאטי יקין בעשור הראשון של המאה ה-20, בשנות ה-2000, הוא היה אחד הדברים שהכי אהבתי, עשה יופי של סרטים עם הראש בקיר, בראשם, ומאוד חיכיתי כבר לסרט קצת שמחזיר אותו, היו לו כמה סרטים שלא הגיעו לישראל, לא ראיתי, ושגם לא זכו כל כך להצלחה, אז הנה, זה היה אמור להוצר את הקאמבק שלו. לא אהבתי את הסרט, אני חושב שהוא סרט נורא נורא בעייתי, שרק באמת מתבונן על, על מסע ייסורים של, של גיבורה, אבל לא עושה את זה בצורה, גם, שוב, לא נורא מתוחכמת, ולא, לא מבחינת תסריט או בניית דמות, וגם לא נורא מתוחכמת מבחינת קולנוע, אלא באמת מבט ישיר. הנושא הזה של מבט ישיר, ריאליזם, לא יודע, לא מעניין אותי בקולנוע. אז, אז דווקא במאי שיכל להיכנס מאוד יפה לתוך, לתוך דמויות, במקרה הזה בחר במשהו שהוא קצת פשטני, של מישהי שפשוט ביגון, אבל, על, על המשפחה שלה, אז ברור, אבל לא הרגשתי ש... שיש פה משהו. ואם אתם רוצים אפילו את השורה עוד יותר תחתונה, אם אתם רואים את הסרט וכל זה, אני חושב שזה קצת סרט שמצדיק טרור. אז גם יש לי עם זה בעיה. ולבסוף 120 פעימות, 120, כן, פעימות בדקה, שזכה בפרס השני, גם סרט שמאוד מאוד חיכיתי לו, והוא סרט של שעתיים וחצי, באמת, הסרט השני הכי ארוך עכשיו בבתי הקולנוע אחרי הנוקמים, ושמח כמוהו. הוא מתחיל נהדר, זה סרט שמתרחש בתחילת שנות ה-90, שמתעד עם שחקנים את, את פעולת האקטיביסטים הצרפתיים לעורר את המודעות למלחמה באיידס, וזה מתחיל נהדר, באמת, האנרגיה של האנשים האלה שהם נלחמים על החיים שלהם ורוצים לעורר את המודעות, דברים שכיום בשנות ה-2000 הם כל כך ברורים לנו מאליו, ובתחילת שנות ה-90 היו כל כך טבו, כל כך לא דיברו עליהם, והיה באמת צריך פעולה אזרחית מאוד מאוד קיצונית ותקשורתית כדי לעורר את המודעות למלחמה באיידס, אז זה מתחיל נהדר. בתפקיד הראשי, נראה אם נצליח לבטא את שמו, נאואל פרז ביסקאיה, שחקן צרפתי ממוצא דרום אמריקאי, שפשוט הוא הולך להיות הדבר הגדול הבא, והוא כבר, לא הולך להיות, הוא כבר. ראינו אותו כבר בלתראות שם למעלה, סרט צרפתי שזכה בפרס הסזר לבימוי, והוא משחק גם בתפקיד הראשי בסרט הזה, ב-120 פעימות לדקה, שזכה בפרס הסזר לסרט הטוב יותר. אז כלומר, שני הסרטים שזכו בפרס הסזר, פרסי הסזר הבכירים, בשניהם משחק אותו שחקן צעיר עם עיניים כחולות גדולות, בלתראות שם למעלה הוא פניו מחוסות רוב הסרט, ורואים רק את העיניים בסרט הזה, רואים את כולו. אז הוא באמת תגלית של מהשנה הזאת בקולנוע הצרפתי, ואנחנו בהחלט נעקוב אחריו, אבל החץ, זה לא החצי שני, אבל הסוף של הסרט, כאמור, שעתיים וחצי, משהו כמו 45 דקות האחרונות, אז זה כאילו, זה מתבקש בסרט שעוסק באיידס, סרט שעוסק באיידס בשנת שנות ה-90, החסד המופלא של, של הקולנוע הצרפתי, אבל באמת הגסיסה של הדמויות שם. שוב, אני לא אגיד שזה מיותר, כי זה חלק מהעניין לעורר את המודעות למלחמה באיידס, או להזכיר לנו איך זה היה, שהאנשים, לפני שהייתה תרופה, לפני שהיה טיפול רפואי, ואנשים באמת מתו מאיידס, אז לראות איך זה נראה, ואז יש קטע פשוט מאוד מאוד ארוך, שלי קשה עם זה. אני אומר פה בצורה מפורשת, אני לא אגיד לכם שזה מיותר, אני רק אומר שלי, כל ההתבוססות הזאת בתוך המוות ברצף, אחד אחרי השני, נורא, נורא, קשה לי. אולי אני פשוט עדין מדי, או רגיש מדי לפסטיבל כאן, צריך למצוא פסטיבל, ואני כל הזמן אומר את זה, אני רוצה פסטיבל לסרטים שמחים. כנראה שפסטיבל כאן הוא לא המקום לעשות את זה. אבל, מרגע שמתחיל סרט שמתרחש כזה בשלהי שנות ה-80, תחילה שנות ה-90, ועוסק בהומואים, ועוסק במלחמה באיידס, יש איזשהו רגע שאני אומר לעצמי, מעניין באיזה רגע ייכנס סמול טאון בוי של, של ברונסקי ביט, שבאמת היה המנון של התקופה, ואני לא חושב שיכול להיות סרט הומואים, סרט גייז, שמתרחש בשנות ה-80 ו-90, בלי שהסרט הזה, בלי שהשיר יהיה בו. ואכן, כצפוי, השיר מגיע, ועכשיו, כשהשיר הגיע, אז לא אמרתי, אוי, נורא צפוי, אלא וואו, איזה כיף. אז נשתף את הכיף איתכם. באמת אחד השירים הגדולים של שנות ה-80, והפך באמת לאחד ההמנונים של המלחמה באיידס בשנות ה-80 וה-90, ברונסקי ביט, סמול טאון בוי, שיר עצום, אדיר, נהדר. אז הוא מופיע ב-120 פעימות בדקה עכשיו בבתי הקולנוע. גם בפסקול של 120 דקות, 120 פעימות לדקה.
Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to Cinemascope on kzradio.net.
ולורי אנדרסון, זה מהביקור שלה לפני שנתיים, היא התארחה פה בתוכנית והנה היא תכף מגיעה שוב לביקור בישראל עם הופעה בפסטיבל ירושלים, 29 במאי, אני אהיה שם. מערכה שנייה, חלק שני, עוד סרטים מפסטיבלים, שגורמים לי לשאול שאלות מהותיות על הדבר הזה שנקרא קולנוע. שני סרטים, שניהם סרטים של במאיות, זה לגמרי צירוף מקרים, זה לא קשור, חוץ מזה שרק תשימו לב שיש לנו גם את יום נפלא של לין רמזי, וגם שני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו שיוצאים השבוע ובשבוע הבא, אז יש לא מעט סרטים של יוצרות בבתי הקולנוע עכשיו. שניהם זכו בפרסים, בפסטיבלים, ושניהם לוקחים אנשים אמיתיים שהם לא שחקנים ומביימים אותם בסרט עלילתי על החיים שלהם. כלומר, לוקחים non-actors ולוקחים את ה-non-actors ומספרים דרכם את הסיפור של האנשים האמיתיים האלה, שזה לא אותו דבר כמו לקחת non-actors לשחק סרט לחלוטין בדיוני ולהפוך אותם לשחקנים כדי לקבל איזשהו סוג של רגישות, או משהו כזה שהוא לא מקצועני, או איזשהו סוג של מימד מסוים של אלמוניות, אלא זה אנשים שבמידה מסוימת מגלמים את עצמם ואת הסיפור שלהם. כלומר, שגם האנשים האלה הם חלק מהיוצרים של הסרט, הם מספרים את הסיפור של עצמם בתיווכה של הבמאית שעוזרת להם. ושניהם סרטים אמריקאים, עצמאים אמריקאים. אחד מהם הוא סרט שנקרא העודף בשבילך, Keep the Change, הסרט שזכה לפני שנה בפסטיבל טרייבקה, גם בפרס הסרט הטוב ביותר, גם בפרס הסרט הביקורים. הבמאית היא שרה ישראל. במאית אמריקאית, ממוצא ישראלי. והסרט השני הוא סרט שנקרא הרוכב, The Rider. הבמאית היא קלוי ז'או, והיא זכתה בפרס הראשון במסגרת של השבועיים של הבמאים בפסטיבל כאן. לפני שנה, והיא במאית אמריקאית ממוצא סיני. העודף בשבילך הוא סרט שמתרחש בניו יורק, מצולם בניו יורק, והכותרת שלו זה זה הסרט הראשון בכיכובם של שחקנים על הספקטרום האוטיסטי. שני השחקנים הראשיים, הם שניהם, ולא מעט גם דמויות משנה, הם אנשים שהם באמת אנשים שיש להם איזשהו סוג של אוטיזם בדרגות שונות. אחד הדברים שאני לומד מהסרט הזה זה כמה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו הספקטרום האוטיסטי, כמה שזה מגוון, כמה שזה שונה מבן אדם לבן אדם. והם, השחקנים מספרים בעצם את הסיפור של עצמם, של האנשים שמנסים להשתלב בחברה ולמצוא אהבה ברחובות ניו יורק. שני השחקנים הראשיים בשבועיים האחרונים והבמאית הסתובבו בישראל, עשו הקרנות טרום בכורה לסרט הזה, אז כל מה שאני יכול להגיד זה באמת הם. זה האנשים האלה, הם לא שחקנים, הם לא עושים את עצמם, הם באמת מגלמים דמויות שמאוד מאוד 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 קרובות לעצמם. ונדמה לי אולי שזה העניין, ש-they can't fake it, הם לא יכולים להעמיד פנים, שוב, אין לי שום הבנה, בנושא של אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אבל אני מבין שיש באמת איזשהו סוג של, אין פה העמדת פנים, זה נורא אמיתי. זה קודם כל גורם לי לחשוב, כי בקרוב עומדת לעלות סדרה בישראל שנקראת על הספקטרום, שכבר בעצמה עשתה היסטוריה, היא הוקרנה בפסטיבל טרייבקה של השנה, והיא זכתה השבוע בפרס הראשון בפסטיבל סיריז מניה, אחד משני, כנראה פסטיבל הסדרות טלוויזיה הכי חשוב בעולם כרגע, זכתה שם בפרס הראשון, שם זה שלושה שחקנים, שחקנים מוכרים, נעמי לבוב, ניב מג'אר, שמגלמים שלושה אנשים על הספקטרום האוטיסטי. ואז פה אני, אחרי שאני רואה את העודף בשבילך, אני שואל את עצמי, האם, מה יותר נכון? האם נכון ששחקנים רגילים, לא יודע, כל מילה שאני אשתמש היא כל כך טעונה, אני לא רוצה לפגוע. אנשים שהם לא אוטיסטים יגלמו אוטיסטים, בשעה שמגיע הסרט כמו העודף שלך, ואומר שאם אתה רוצה דמות אוטיסטית, אז אתה יכול להשתמש באנשים שנמצאים, שוב, כל הסרטים האלה עוסקים באנשים שנמצאים בתפקוד גבוה, אוטיזם בתפקוד גבוה. אז אם זה אוטיזם בתפקוד גבוה, אז אולי מה שאומר לנו הסרט הזה, וזה מה שחלוצי בו, זה שאנחנו לא צריכים לקחת שחקנים בריאים, כן? זה עניין בריאותי, אני לא יודע. שוב, כל הטרמינולוגיה נורא חדשה לי בעיסוק בסרטים האלה. כדי לגלם אותם. האם לא רחוק היום, ואולי היום הזה הוא כבר היום, שבו להשתמש בשחקן רגיל כדי לגלם דמות אוטיסטית, ייחשב לא פוליטיקלי קורקט, כמו לקחת שחקן לבן, לצבוע את הפנים שלו בשחור כדי לגלם דמות שחורה, או לקחת שחקן גבר וללביש אותו בבגדי נשים כדי לגלם דמות אישה, לא דמות טרנסג'נדרית, דמות אישה. גם זה היה בעבר של עולם התיאטרון ונמחק כי כבר לא עושים את זה. זו שאלה נורא מעניינת בסמיכות שלה. לא ראיתי על הספקטרום, רק ראיתי את הטריילר. אז שוב, ברמה הזאת של העניין הזה של המודעות, אז באמת העניין הזה של, כולל האופן של איך לדבר, שאני עוד לא בקיא בו, על אנשים עם אוטיזם, באמת נמצא עכשיו במודעות בזכות היצירות האלה, גם בטלוויזיה וגם בקולנוע, ויש עוד סדרות קולנוע, כן, את פלפלים צהובים, ואת שהפך לסדרה באנגלית, ו-Atypical סדרה בנטפליקס, וכן הלאה וכן הלאה. זה נמצא עכשיו בעניין. המעניין הוא, וזה לגמרי צירוף מקרים, שבהרוכב, אחת מדמויות המשנה, אחותו של הגיבור, היא גם מישהי שיש לה סובלת, נמצאת על הספקטרום האוטיסטי, וגם היא מגלמת את עצמה. אז קורה פה משהו, קורה פה משהו בנושא הזה, וזה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו בעניין הזה, עד כמה התפקיד של הקולנוע הוא, אוקיי, בוודאי תפקיד חשוב לייצג, אבל האם אנחנו יכולים לרשות לעצמנו לתת לאנשים שהם לא אוטיסטים לייצג את עצמם? זו שאלה הראשונה. מבחינה קולנועית, הסרט של קלואי ז'או הרבה יותר מעניין, סרט פיוטי מאוד מאוד, ממש סרט כמו סרט טבע, כשם שהוא מתבנן על הטבע, הסרט שמתחיל בזריחה ונגמר בשקיעה, כמו שהוא מסתכל על הטבע החי והצומח, ככה הוא מסתכל על הטבע האנושי, על בחור צעיר שנפצע קשה בתחרות רודיו. הוא גר בדרום דקוטה בשמורה אינדיאנית, עוד משהו שכבר לא כל כך אומרים, שמורה של ילידים אמריקאים, והוא גם איזשהו סוג של מין בן תערובת, מין חצי-חצי, כמו כל האנשים סביבו, יש בהם דם אינדיאני, אבל משפחתם היא חצויה. והוא לא, אומרים לו, אתה לא יכול לחזור לרכוב, אתה לא יכול לחזור להשתתף ברודיו, כי אם תחזור, זה יכול להרוג אותך. והוא בקונפליקט מה לעשות, והוא פשוט לא יכול שלא לחזור ולעלות על הסוס, הוא מרגיש שזה הגורל שלו. ויש הקבלה מאוד מעניינת ומאוד יפה בינו ובין אחד, סוס שהוא לא מוצא, שהוא מנסה לאלף אותו, אז זה איזשהו סוג של סימביוזה מסוימת בינו ובין הסוס. וסרט לא קל, הוא ארוך, הוא חוזר על עצמו, זה סרט שבאמת, מתי זה עלילתי ומתי זה תיעודי, לא לגמרי ברור בסרט הזה, הוא במידה מסוימת סרט, כמעט סרט תיעודי או דוקודרמה, כי הוא מספר את הסיפור של עצמו, אבל כנראה שלא מספר את זה בזמן אמת, כלומר זה לא משהו שאנחנו נחשף מול המצלמה, אלא משהו שהוא משוחזר מול המצלמה. אז זה כאילו ממש איזשהו סוג של אחת הגדרות של הנאו-ריאליזם, זה ממש סרט נאו-ריאליסטי אמריקאי, שמתבונן על העולם, וקלואי ז'או היא יוצרת מרתקת בעיניי, זה הסרט השני שלה, הסרט השני שלה גם שאני רואה, הסרט הראשון שלה נקרא שירים שירים שסיפר לי אחי, שירים ששר לי אחי, שצולם בשמורה האינדיאנית בדרום דקוטה, סרט נהדר, פיוטי כמו שאני אוהב אותו, ממש רק התבוננות ופיוט על החיים, חיים מאוד מאוד קשים, חיים של עזובה והזנחה ושל עוני ומצוקה, אבל עם מבט חומל בעיניים של הבמאית, ועם הרבה מאוד פיוט גם בפסקול, בשימוש של, של שירים ושל, ושל קריינות. סרט שמאוד מאוד הזכיר לי את טרנס מליק, ממש הרגשתי שקלוי ז'או היא ממשיכה דרכו של טרנס מליק, והיא תלמידה. מצד אחד קצת מחכה אותו, אבל היא מחכה אותו טוב, מחכה אותו יפה. אז זה היה הסרט הראשון שלה. עכשיו מגיע הסרט הזה ש, שנוצר מתוך הסרט הראשון, היא פשוט פגשה את הדמות הזאת של, של הרוכב והעולם הזה של רוכבי הרודיו, והיא החליטה להמשיך להישאר שם בשמורה אחרי שהיא גמרה לצלם את, את הסרט הקודם, ולהמשיך ולתעד אותם ולספר את הסיפור שלהם. וסיפורים נוראים של אנשים שבאמת בגיל צעיר נהיו כוכבי רודיו, ואז נזרקו מהסוס או מהסוסה, ואז הסוסה דרכה להם, וממש הם הפכו משותקים, במקרה הטוב, במקרה האופטימי הם נהיו משותקים, במקרה הפחות טוב הם, הם מתו. אז ברמה הזאת של להציג לנו עולם שקורה בתוך אמריקה, עכשיו באמריקה, לא סרט תקופתי, זה מרתק, אבל זה סרט שאהבתי פחות מהסרט הקודם שלה, גם כי הוא קצת פחות פיוטי, הוא יותר ממש בנוי כמלודרמה, זאת הבעיה שלו. אבל אם אתם נכנסים פנימה, אתם נכנסים אל הסיפור של, של הטיפוס הדי בעייתי הזה שנמצא במרכז הסרט, מישהו שאנחנו רק רוצים להגיד לו, כאילו, תקשיב למה שאומרים לך, אבל אם אתם הולכים איתו, אז יש לזה סוף נורא נורא יפה. אז תלכו איתו. העודף בשבילך הוא סרט אחר לגמרי, זה סרט שהוא לגמרי feel good, סרט רומנטי מאוד, אין בו קולנוע כי הוא ממש מצולם דוקומנטרי, חשוף, המון אור, אני מניח שבאמת יש פה איזה עניין של לעקוב אחרי הדמויות, אני לא יודע איך זה לביים שחקנים אוטיסטים, עד כמה הם נצמדים לתסריט ועד כמה צריך פשוט ללכת עם, עם מה שהם נותנים ב, בתוך הרגע. אז יש באמת איזשהו סוג של תחושה של מצלמה שפשוט עוקבת אחרי הדמויות ונסה ללכוד את האמת שלהם, את הרגעים שלהם. אבל זה סיפור שמח, סיפור מקסים, מחמם לב, מהסרטים האלה שמוחאים כפיים ב, בסוף הסרט. סרט feel good על אנשים שנמצאים בשולי החברה, ושעכשיו הקולנוע וגם הטלוויזיה מתחילים לגלות אותנו ולהכניס אותם לתוך הנורמטיביות שלנו, שלנו בחלק מה, מהשיחה, ובפעם הבאה שיהיה סרט או סדרה על, על דמויות אוטיסטיות או על שחקנים אוטיסטים, אני יודע כבר יותר טוב את אוצר המילים, איך לדבר עליהם. אז זהו, זה שני סרטים שהם, שניהם היו אומרים לעלות בסוף השבוע בארץ, אבל הרוכב, תוך כדי שאני מכין את, את התוכנית, הרוכב נדחה בשבוע. אז העודף בשבילך עולה בסוף השבוע הקרוב, בישראל הרוכב יעלה בסוף השבוע הבא, שניהם סרטים של במיות, שניהם סרטים שהם על התפר של הנאו-ריאליזם, אנשים שמגלימים את עצמם בסרט עלילתי. שניהם ראויים לבדיקה, ושניהם בסופו של דבר אופטימיים. אני חייב להשתתף בפסטיבל שקורה בשבוע האחרון, לא יכול להתעלם מזה, לא מבחינה קולנועית ולא מבחינה מוזיקלית. דונלד גלאבר, עוד רגע נראה אותו בתור לנדו קרליסיאן בסרט על הן סולו, שמגיע בסוף מאי, אבל הוא הפציץ את העולם בסוף השבוע האחרון, גם בהופעה בסאטרדיי נייט לייב. סאטרדיי נייט לייב מפואר, וואו, כמה משתתפים היו שם, גם בן סטילר וגם אלק בולדווין וגם סטורמי דניאלס וגם דונלד גלאבר ביושבו כצ'יילדיש גמבינו, בשיר שמגיע אחרי הנוקמים, ופתאום אני מבין משהו על משהו שקורה באמריקה. אם אתם רוצים לדעת איזשהו סוג של מצב רוח של אנשי הפופ באמריקה, אז תראו את הנוקמים מצד אחד, ואז תאזינו לשיר הזה. This is America של צ'יילדיש גמבינו. בונה, אמריקה נשטפה לאסלה, במצב שם חמור. קודם כל, גם כי הקליפ הותיר עליי רושם עצום, קליפ אלים מאוד של מדינה עם תשוקה לאלימות, עם תשוקה לרובים, עם בוז לאנשים ולאנושיות. ומגיע דנה גלאבר החמוד, הסימפטי, מאטלנטה, מהסופר מוכשר הזה, שעושה את כל הדברים האלה, ומצחיק ומשעשע, ומוציא את ההמנון הזה, שהמנון הדיכאון. אז הוא אומר לנו, כן, עידן טראמפ, זה מה שקורה. This is America, עם זה אנחנו חותמים. סינמסקופ רדיו קצה, תוכנית 174. צ'לדיש גמבינו.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Hey, don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. Hey, I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black.
Cinema Scope.
Yeah.
In Yair Raven.
So yeah, that's the radio.
That's the radio.
That's the DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.